סוכות, פרק ב', הלכה א', סוכה דירת ארעי. מצווה לשבת בסוכה במשך שבעת ימי חג הסוכות, שנאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וכן נאמר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומיקבך. עניינה של המצווה שבשבעת ימי חג הסוכות נגור בסוכה. ומהי סוכה? דירת ארעי. שני תנאים צריכים להתקיים בסוכה כדי שתחשב דירת ארעי. א', שתהיה ראויה לדירה. ב', שתהיה ארעית. לפיכך, אם היה גובה חללה של הסוכה פחות מ10 טפחים, כ-80 סנטימטרים, או שהיה רוחב חללה פחות מ7 טפחים, כ-56 סנטימטרים, פסולה. הואיל וזו דירה סרוכה, שאפילו לדירת ארעי אינה יכולה להיחשב, מפני שגם בדוחק אדם אחד אינו יכול לשבת בה ולאכול. ואפילו הייתה הסוכה ארוכה הרבה, עם רוחבה פחות מ7 טפחים, פסולה. כיוון שהסוכה דירת ארעי, אין צורך שיהיו לה 4 דפנות, אלא די שיהיו לה 2 דפנות וטפח. ואמרו חכמים שצריך להעמיד טפח זה במרחק של פחות מ3 טפחים מהדופן השנייה. הייתה הסוכה גבוהה מ20 אמה, כ-9 מטר, פסולה, הואיל והסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ואילו סכך שעומד בגובה כזה חייב שיהיה לו מבנה קבוע כדי להחזיקו. ויש לדעת שעיקר ביטוי הארעיות שבסוכה צריך להיות בסכך, אבל הדפנות יכולות להיות קבועות לגמרי, כל זמן שאין הכרח בכך לצורך הסכך. ולכן מותר להסיר את תקרת הבית ולהניח במקומה סכך, שהואיל וגובה הסכך פחות מ-20 אמה, הוא לא נזקק למבנה קבע כדי להעמידו. בית שהגג שלו עשוי מעץ, פסול לסוכה, מפני שהסכך צריך להיות ארעי, ואילו תקרת הבית קבועה. וכדי שלא יטעו להתיר תקרה של עץ, הוסיפו חכמים ואסרו לסכך בנסרים שהיו רגילים לעשות מהם תקרה, כפי שיבואר להלן. כיוון שהסוכה דירת ארעי, אפשר להקימה על עגלה, או רכב, או ספינה, והיא קשרה גם בעת הנסיעה, ובתנאי שדפנותיה והסכך שלה יכולים לעמוד ברוח מצויה. כיוון שהסוכה דירת ארעי היא פטורה ממזוזה. היו דפנותיה של הסוכה רעועות, באופן שאינן יכולות לעמוד ברוח מצויה, או שהיה הסכך שלה עשוי גבעולים ועלים שעומדים להתייבש ולנשור במשך שבעת ימי החג, פסולה, שאפילו לכלל דירת ארעי לא הגיעה. סוכות, פרק ב', הלכה ב', ממה עשוי הסכך כשר? הסכך הוא עיקר הסוכה, ועל שמו היא נקראת סוכה. על הסכך לעמוד בשלושה תנאים, א', שיהיה ממין צומח, ב', שיהיה מנותק ממקור גידולו, ג', שלא יעבור עיבוד שיכשיר אותו לקבל טומאה, ונבאר יותר. התנאי הראשון, שחומר הסכך יהיה מדבר שגידולו מן הקרקע, כלומר, ממין הצומח, כעצים ושיחים. אבל ברזל, עפר ופלסטיק, אף על פי שמקורה מהאדמה, כיוון שאינם צומחים פסולים לסוכה. וכן אורות של בעלי חיים, למרות שהם ניזונים מהקרקע, אינם נחשבים גידולי קרקע. התנאי השני, שהסכך יהיה מנותק ממקור גידולו, לכן ענפי אילן וצמחים מטפסים פסולים לסכך, הואיל והם מחוברים לקרקע. התנאי השלישי, שהסכך לא יהיה מדבר המקבל טומאה. ככלל, כל דבר בצורתו הגולמית בטבע אינו יכול לקבל טומאה, ולאחר שעבר עיבוד כדי להיות ראוי לשימוש האדם, הוא יכול לקבל טומאה. למשל, גזעים, ענפים ואף קרשי בניין פשוטים, אינם ראויים לקבל טומאה. אבל אם עשו מהם כלים, כיסאות ומיטות, הרי הם מקבלים טומאה ופסולים לסכך. יחד עם עלייתו של החומר לדרגה של כלי בעל משמעות, הוא נעשה מוכן לקבל טומאה. ואז, אם ייגע בו מת או אחד משאר הדברים הנטמאים, הוא ייטמא. וכבר משעה שהצומח עבר עיבוד והגיע לדרגה שהוא יכול לקבל טומאה, הוא פסול לסכך, למרות שבפועל עדיין לא נטמא. פירות וירקות שראויים למאכל אדם, יכולים לקבל טומאה ואין מסככים בהם, אבל אם הם ראויים למאכל בהמה בלבד, אינם מקבלים טומאה ומסככים בהם. מחצלת שעשויה מקנים או קש, אם עשו אותה לשכיבה, נעשתה ראויה לקבל טומאה ופסולה לסכך, ואם נעשתה כדי לסכך בה, אינה ראויה לקבל טומאה, וכשרה. במקום שרגילים לעשות מחצלות לשכיבה בלבד, גם אם עשו מחצלת לסכך, פסולה מפני מרית עין. אין מסככים בשברי מיטה וכלים, ולמרות שלאחר שנשברו הם אינם מקבלים טומאה, אסרו חכמים לסכך בהם, שמא ייטעו ויסככו בהם בעודם יכולים לקבל טומאה. אסרו חכמים לסכך בפשתן, שהתחילו לעבדו כדי לעשות ממנו חוטים, הואיל והשתנה מצורתו הטבעית. לפיכך, אסור לסכך בנייר וקרטון שהופקו משבבי עצים, הואיל והעיבוד שעברו שינה את צורתם, וכן אסור לסכך בצמר גפן. סוכות, פרק ב', הלכה ג', צילתה מרובה מחמתה. הסכך צריך להגן מן השמש, וכל זמן שהסכך חוסם את רוב קרני השמש, כשר, שרובו ככולו. ומקום המדידה, בסכך. ואם במקום הסכך הצל מרובה מהחמה, וברצפת הסוכה נראה שהחמה מרובה מהצל, הסוכה כשרה, מפני שדרך קרני החמה, שהן מתרחבות בדרך ירידתן, אבל בתוך כך הן נעשות קלושות, ובאמת צילתה של הסוכה מרובה מחמתה. לכתחילה טוב שהסכך יעשה צל רב, כדי שיהיה נעים לשבת בסוכה, אבל מנגד לא יהיה מעובה מדי כדרך בית קבע. כלומר, לכתחילה טוב שיוכלו לראות דרכו כוכבים בלילה, או לכל הפחות נצנוצי חמה ביום. אמנם בדיעבד, גם אם הסכך אטום לגמרי, עד ששום קרן חמה אינת חודרת דרכו, הסכך כשר. ואם הסכך אטום, עד שגם גשם לא יכול לחדור בעדו, יש אומרים שהסוכה פסולה, מפני שהיא אטומה כדירת קבע, ויש לחוש לדעתם. אמנם בשעת הדחק, כשלא ניתן לדלל את הסכך, כגון בשבת וחג, אפשר לשבת בסוכה זו, ואף לברך על ישיבתה. אם רוב הסכך צילתו מרובה מחמתו, ומיעוטו חמתו מרובה מצילתו, כל הסוכה כשרה, וגם היושבים תחת הסכך הדליל שחמתו מרובה מצילתו, יכולים לברך על הישיבה בסוכה. לפעמים הסכך אינו מונח במשטח ישר, ויוצא שבחלק משעות היום חמתו מרובה, ובחלק אחר צילתו מרובה. להלכה הולכים אחר המצב בצהריים, שאם אז צילתו מרובה מחמתו, כשר, ואם לא, פסול. פעמים שגם כאשר בצהריים חמתו מרובה, מחשיבים את הסכך כאילו הוא מושטח, ואם באופן זה תהיה צילתו מרובה, יהיה כשר. סוכות, פרק ב', הלכה ד', גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח. בית שתקרתו עשויה מקרשים, פסול לסוכה. ואומנם הקרשים מצד עצמם היו יכולים להיות כשרים לסכך, שהם גדלים מהצומח ואינם ראויים לקבל טומאה. אלא שהסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ולכן תקרה של בית קבוע פסולה לסוכה. כדי שלא יטעו ויבואו לשבת תחת תקרת קרשים, גזרו חכמים שלא לסכך בנסרים שרוחבם ארבעה טפחים, מפני שהם נראים כקרשים שעושים מהם תקרות. וכיום נוהגים כדעת המחמירים שלא לסכך גם בנסרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים, מפני שמקובל להשתמש לבניית תקרות בנסרים צרים יותר, אבל נסרים שרוחבם פחות מטפח, כ-7.5 סנטימטרים, כשרים לכל הדעות, מפני שאין רגילים לבנות בהם תקרה, ובתנאי שלא יתקעום במסמרים ודבק. ובשעת הצורך מותר לסכך גם בנסרים שרוחבם פחות משני טפחים, וקל וחומר שמותר להניח קורה שרוחבה למעלה מטפח כדי להעמיד עליה את הסכך. הרוצה לצבוע את הנסרים הללו, רשאי. שאין הצבע פוסל את הסכך. הרוצה להכשיר תקרת בית העשויה מנסרים, צריך לנתק את הנסרים מחיבורם הקבוע, להגביהם ולהניחם מחדש, וכיוון שעשה בנסרים מעשה כדי שלא יהיו תקרת קבע, הרי הם כשרים לסכך. אבל אם היה רוחבם 4 טפחים, כ-30 סנטימטרים, גם על ידי מעשה שכזה לא יוכשרו לסכך. רבים משתמשים בסכך לנצח, כלומר בקנים או נסרים דקים שמחוברים זה לזה בחוטים כאין מחצלת. ויש שטענו שסכך זה פסול, מפני שחיבור הנסרים או הקנים על ידי החוטים גורם שיחשבו כנסרים שרוחבם למעלה מ4 טפחים, והרי הם פסולים משום גזירת תקרה. אבל למעשה לא נהגו לחשוש לזה כלל, מפני שחיבור הקנים והנסרים זה לזה רופף וגמיש ורחוק מלהיות דומה לנסרים שעושים מהם תקרות בתים. סוכות, פרק ב', הלכה ה', האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך? יש אומרים שכשם שהסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה, כך גם הדבר שעליו נשען הסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה. וזאת כדי שלא יטעו ויסככו בדברים שמקבלים טומאה או בשאר דברים הפסולים לסיכוך. לפיכך, אסור לדעתם להשעין את הסכך על מוטות ברזל או קרשים שמקבלים טומאה, או שאר חומרים שפסולים לסכך. כדוגמת פלסטיק שאין גידולו מהקרקע. אמנם גם לדעתם מותר להשין את הסכך על כותל אבנים, מפני שאין חשש שיטעו ויחשבו שמותר לסכך באבנים. ואף שלדעת רובם המכריע של הפוסקים מותר להניח את הסכך על דברים שמקבלים טומאה, כי רק הסכך צריך להיות כשר ולא המעמיד שלו, מכל מקום לכתחילה טוב לחשוש לדעה המחמירה, ולא להעמיד את הסכך על דבר שמקבל טומאה. לפיכך, מי שבנה את המחיצות על מסגרת של ברזל, לכתחילה לא יניח את הסכך על הברזל, אלא יניח לרוחב הברזל קורות עץ, ועליהם ישעין את הסכך. אבל הרוצה להקל רשאי להניח את הסכך על הברזל, וסוכתו כשרה לברכה. הרוצה להחמיר שלא להעמיד את הסכך על דבר שמקבל טומאה, ואם זאת חושש שרוח מצויה תעיף את הסכך שלו, יניח על הסכך קרשים כבדים שהם כשרים לסכך. ואם יהיה צורך יוכל לחבר את הקרשים הכבדים לסוכה בדברים שפסולים לסכך, כחבלים, מסמרים ואזיקוני פלסטיק. שבאופן זה רק המעמיד של המעמיד אינו כשר לסכך, אבל המעמיד של הסכך, היינו הקרשים הגדולים, כשרים לסכך. ואם החשש הוא רק מפני רוח שאינה מצויה שתעיף את הסכך, מותר גם לשיטת המחמירים לקשור את הסכך עצמו בחבל או אזיקוני פלסטיק. וזאת משום שבמצב רגיל גם בלעדיהם הסכך עומד. וכל מגמתם היא רק לשמור על הסכך מפני רוח שאינה מצויה, ועל כן הם אינם נחשבים כמעמידים את הסכך. סוכות, פרק ב', הלכה ו', דפנות הסוכה. כל החומרים כשרים לדפנות, ובתנאי שיעמדו ברוח מצויה. ואין צורך שהדפנות יהיו אטומות כדי להגן מהשמש והרוח. לפיכך אפשר להשתמש בדפנות פלסטיק או זכוכית או גדי רשת. גם קירות אבן כשרים לסוכה, מפני שרק הסכך צריך להיות כדירת ארעי, אבל הדפנות יכולות להיות של דירת קבע. וכן נהגו במקומות שונים לפתוח לקראת סוכות את תקרת אחד החדרים שבבית, ולניח שם סכך כשר, וזו סוכה מהודרת שנעים לשבת בה גם בימים קרים. לכתחילה טוב לבנות סוכה מהודרת בעלת ארבע דפנות שלמות, ולעשות לה פתח שאפשר לסוגרו, כדי שהסוכה תהיה נוחה ומוגנת משמש וברוחות. אולם מעיקר הדין, כיוון שהסוכה היא דירת ארעי, אין חובה שיהיו לה ארבע דפנות, אלא מספיק שיהיו לה שלוש דפנות. ואין צורך שהדופן השלישי תהיה שלמה, אלא מעיקר הדין די שרוחבה יהיה תפח. ואמרו חכמים שצריך להניח תפח זה במרחק של פחות משלושה תפחים מהדופן השנייה. וכהמשך לתפח זה צריך לעשות צורת הפתח. וכיוון שדין זה מורכב, נכון להדריך את מי שרוצה לחסוך בדפנות הסוכה, שיקים שתי דפנות שלמות, ובשלישית יעשה דופן שרוחבה שבעה תפחים. ואז בכל אופן, גם אם סוכתו תהיה גדולה, וגם אם שתי הדפנות לא יהיו מחוברות זו לזו, אלא יעמדו זו כנגד זו, כיוון שבדופן השלישית יש מחיצה שרוחבה שבעה תפחים, הסוכה כשרה. סוכות, פרק ב', הלכה זין. גובה הדפנות ודין לבוד. כפי שלמדנו, גובה הדפנות צריך להיות לכל הפחות 10 תפחים. כ-80 סנטימטרים, וצריך להקימן סמוך לקרקע. ואם נוצר רווח של שלושה טפחים, כ-22 סנטימטרים, בין הקרקע לדפנות, הדופן פסולה, אבל אין שום הגבלה על הרווח שבין הדופן לסכך, מפני שרואים את הדופן כאילו היא ממשיכה לעלות עד לסכך. מותר לעשות דפנות על ידי העמדת מוטות או מתיחת חוטים חזקים במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה, שעל ידי כך חל עליהם דין לבוד, כלומר, כיוון שיש ביניהם פחות משלושה תפחים, כ-22 סנטימטרים, הרי שכל השטח שביניהם נחשב מבחינה הלכתית מחובר, מאוחה. ואף שהרוח והשמש נכנסים שם, המוטות או החוטים נחשבים דופן. ואין זה משנה אם המוטות או החוטים במונח או מאוזן. כל שיש ביניהם פחות משלושה תפחים, הרי הם לבודים. אלא שיש סוברים שהואיל וזו מחיצה גרועה, היא צריכה להקיף את הסוכה בכל ארבע דפנותיה. ואם המחיצה עשויה שתי וערב, כדוגמת גדר רשת שמקיפים בחצרות, אין זו מחיצה גרועה, ומספיק להקיף בה את הסוכה בשתי דפנות ועוד טפח. ומכל מקום, צריך שהסוכה תהיה ראויה לאכילה ושינה בלא צער, כמבואר להלן. סוכות, פרק ב', הלכה ח'. סוכה שדפנותיה מיריעות בד. סוכה לנצח. בדורות האחרונים, החלו לייצר סוכות לנצח. היינו סוכות שמסגרתן מברזל ודפנותיהם מיריעות בד עבה, ברזנט. סוכות אלו מצויות מפני שזול לייצר אותן ולשווקן, קל לבנותן ולפרקן ונוח לאחסנן. אלא שיש מפוסקי זמננו שפקפקו בחשרותן, מפני שלדעתם דפנות הסוכה צריכות להיות יציבות, וכאשר הרוח מניעה אותן אנה ואנה הן פסולות. אמנם להלכה סוכות אלה כשרות, מפני שכל מה שהזהירו הראשונים הוא שלא לעשות דפנות מיריות שאינן מחוברות למטה, וכשהרוח נושבת בהן הן עולות מעל שלושה טפחים מהקרקע ונפסלות בכך מלשמש דופן, ואף יש חשש שמהרוח תנתק אותן לגמרי ממקור חיבורן. אבל בסוכות לנצח אין חשש כזה, שכן העיריות מחוברות היטב מכל צדדיהן, ולכן סוכות אלו כשרות ואפשר לברך על הישיבה בהן, והרוצים להדר מוסיפים בהן מוטות כדי ליצור דופן על ידי לבוד. סוכות, פרק ב', הלכה ט'. הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. הסוכה צריכה לעמוד תחת כיפת השמיים, כדי שהסכך יהיה זה שישוחח על היושב בה, ולא דבר אחר. לפיכך העושה סוכתו תחת תקרת הבית או תחת האילן, סוכתו פסולה. אבל מותר לעשות סוכה ליד בניין גבוה שמונע מקרני החמה להגיע לסוכה, מפני שרק תקרה או ענפים שחוצצים בין הסכך לשמיים פוסלים את הסוכה, אבל מה שמצידי הקו הישר שבין הסכך לשמיים אינו פוסל את הסוכה. אם ענפי העץ שמעל הסכך דלילים מאוד וסכך הסוכה מעובה, עד שגם אם יסירו את הסכך שכנגד ענפי העץ, עדיין צילו של הסכך הנותר יהיה מרובה מחמתו, הסוכה כשרה. מותר לבנות סוכה מתחת לחוטי כביסה או חוטי חשמל, שהואיל והחוטים דקים וצילה מועט מאוד, וגם אין מגמתם לעשות צל, אינם פוסלים את הסכך שתחתיהם. סוכות, פרק ב', הלכה י'. צריך לשבת בצל הסכך, דיני קישוטים וחילה. מצוות הסוכה לשב בצל הסכך הכשר. לפיכך, הפורס סדין תחת הסכך כדי להרבות את הצל בסוכה, פסל את הסוכה. אבל מותר לאדם לשבת בתוך הסוכה כשכובע גדול לראשו, מפני שהכובע תפה לגופו ואינו חוצץ בינו לסכך. מותר לתלות תחת הסכך מיני פירות וקישוטי נייר, מפני שהקישוטים תפלים לסכך ואינם חוסצים בין הסכך ליושבים בסוכה, ובתנאי שהקישוטים יהיו בתוך ארבעה טפחים הסמוכים לסכך, כ-30 סנטימטרים. ואפילו אם הקישוטים יחסו את כל הסכך, כל זמן שהם בתוך ארבעה טפחים של הסכך, הרי הם תפלים לסכך ואינם פוסלים אותו. ואם בתלו טעות תלו איזה קישוט שמשתלשל אל מעבר לארבעה טפחים מהסכך, כל זמן שרוחבו פחות מארבעה טפחים, לא פסל את הסכך. אלא שאם יש בו רוחב שלושה טפחים, עדיף שלא לשבת תחתיו. ואם רוחבו פחות משלושה טפחים, כ-22 סנטימטרים, מותר לשבת תחתיו. אלא שמלכתחילה יש להעלות את כל הקישוטים אל תוך ארבעה טפחים של הסכך. מיטה שיש עליה קילה קבועה, הישן בה לא קיים מצוות סוכה, ואם הקילה ארעית, אם גובהה פחות מ-10 טפחים, אין בה חשיבות והיא בטלה לסוכה, והישן בה מקיים מצוות סוכה. אבל אם גובהה למעלה מ-10 טפחים, יש בה חשיבות, והישן בה אינו מקיים את המצווה. וכן הדין לגבי הישן תחת מיטה או שולחן שבסוכה. כיוון שהחלל שתחתיהם נוצר בדרך הגב, הרי הוא נחשב ארעי, ואז אם החלל פחות מ-10 טפחים, 76 סנטימטרים, הישן שם קיים מצווה, ואם הוא יותר מ-10 טפחים, הישן שם לא קיים מצווה. וכן הדין לגבי מיטת קומתיים. אם יש בחלל שבין המיטה התחתונה לעליונה 10 טפחים, 76 סנטימטרים, הישן בתחתונה לא קיים מצוות סוכה, ואם החלל פחות מ-10 טפחים, הישן בה קיים מצוות סוכה. סוכות, פרק ב', הלכה י"א. פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם. היה באמצע הסכך הכשר חלק פסול כמו פלסטיק, או שהייתה מעל הסכך הכשר קורת בטון שפוסלת את הסכך שתחתיה. אם מקום הפסול רחב 4 טפחים, כ-30 סנטימטרים, אסור לשבת תחתיו. ואם מקום הפסול פחות מ-4 טפחים ויותר מ-3 טפחים, כ-22 סנטימטרים, לכתחילה אין לשבת ולישון תחתיו, ובשעת הצורך מותר. ואם מקום הפסול פחות מ-3 טפחים, מותר לכתחילה לשבת ולישון תחתיו, מפני שהוא בטל לסוכה. היה בסכך חלל של אוויר, כיוון שהוא ניכר יותר מסכך פסול, דינו חמור יותר. אם רוחב חלל האוויר 3 טפחים, כ-22 סנטימטרים, המקום שתחתיו פסול ואסור לשבת תחתיו. ואם הוא קטן משלושה טפחים, בטל הסוכה, ומותר לשבת ולישון תחתיו, ובתנאי שלא יהיה רוב ראשו או רוב גופו תחת האוויר. לפעמים יש לאדם מרפסת גדולה שרובה מקורה, והחלק שעומד תחת רקיע השמיים רוחבו חמישה טפחים בלבד. ולכאורה, כיוון שרוחב סוכה כשרה צריך להיות לכל הפחות שבעה טפחים, אין דרך להקים שם סוכה. אולם לפי מה שלמדנו, שסכך פסול שרוחבו פחות משלושה טפחים מצטרף לסוכה ואפשר לשבת תחתיו, ניתן להקים שם סוכה, וכך יעשה. יקים סוכה ברוחב של שבעה טפחים בקצה המרפסת, וכיוון שחמישה טפחים מהסכך תחת הרקיע הוכשרים, ופחות משלושה תחת גג המרפסת ופסולים, הרי שגם אותם שני טפחים מצטרפים לסוכה, ומותר לשבת ולישון תחתיהם, ובתנאי שיעשה מחיצה בין שני הטפחים שמצטרפים לסוכה, לשאר המרפסת, כדי להבדיל בין שני הטפחים הללו שהם חלק מהסוכה, לשאר המרפסת המקורה. וצריך שאורך המחיצה יהיה לפחות שבעה טפחים. וטוב שתגיע לסכך, ועל המשך הקו שעובר בין הסוכה למרפסת, יעשה צורת פתח. סוכות, פרק ב', הלכה י"ב. הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה. מצווה לעסוק בהכנת הסוכה. ולדעת חכמי התלמוד הירושלמי, אף מברכים על הקמתה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. אולם למעשה נפסק בתלמוד הבבלי, שמברכים על המצווה בעת קיומה, היינו בעת הישיבה בסוכה. ומכל מקום, ברור שגם בהקמת הסוכה יש צד של מצווה. והחסידים ואנשי מעשה מזדרזים להתחיל במלאכת הקמת הסוכה בצאת יום הכיפורים, כדי לצאת ממצווה למצווה. ומשתדלים לסיים את הקמתה עד היום שלמחרת, שמצווה הבאה לידו של אדם, ייזהר שלא יחמיצנה. לדעת בית שמאי, צריך להקים את הסוכה מתוך כוונה לקיים בה את מצוות החג, שנאמר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ואם לא כיוון לכך, סוכתו פסולה. אולם הלכה כדעת בית הלל, שאין חובה להקים את הסוכה עבור מצוות החג, אלא כל שעושה אותה בשביל צל, כשרה. לפיכך, סוכה שעשו רועים או שומרים כדי להגן על עצמה מן החמה, כשרה. וכן סוכה שעשה גוי לשם צל, כשרה. אלא שאמרו חכמים שאם לא עשו את הסוכה עבור מצוות החג, לכתחילה צריך לחדש בדבר לקראת סוכות, כגון שיוסיף בסכך כתפח על תפח, או שיוסיף בקנה דק על כל אורכה. וכן דין סוכה ישנה, היינו סוכה שנותרה משנה שעברה. מצד הדין היא כשרה, אלא שהואיל והוקמה עבור סוכות דאשתקד, אינה נחשבת כסוכה שהוקמה לשם מצוות סוכה של השנה, ולכן לכתחילה צריך להוסיף בסכך תפח על תפח, או קנה דק לכל אורכה. אם הקימו את הסוכה כדי להסתיר בדברים, פסולה, הואיל ולא נעשתה לשם צל. וכן העושה סוכה כדי שתשמש לו בית קבע, למרות שהסכך עשוי מעצים שקשרים לסכך, פסולה, משום שאינה דירת הרי, ואם ירצה להכשיר את הסוכות הללו, יצטרך להסיר את כל הסכך שמעליהן, ולהניחו מחדש לשם סוכות. פרק ב', הלכה י"ג. תעשה ולא מן העשוי, ודין סוכה גזולה ושאולה. החופר בערימה של גדיש כדי לעשות סוכה, למרות שהגדיש כשר לסכך, הסוכה פסולה, משום שכלל נקוט בידינו, תעשה ולא מן העשוי. כלומר, צריכים לעשות את הסוכה על ידי הנחת הסכך, ולא שתעשה מעצמה על ידי שחופר בגדיש. וכן צריך להקפיד על סדר בניית הסוכה. להקים תחילה את הדפנות, ואחר כך להניח את הסכך. ואם הפך את הסדר והניח תחילה את הסכך, לדעת פוסקים רבים הסוכה פסולה, משום שהסוכה צריכה להיעשות על ידי הנחת הסכך. ואם הניח תחילה את הסכך, הסוכה נעשית על ידי בניית הדפנות. מותר להתקין גגון מעל הסוכה, כדי שאפשר יהיה לפורסו על הסוכה בשעת הגשמים, ולהסירו לאחר שיפסיקו לרדת, וכך יוכלו להיכנס לסוכה כשהיא ושעה. ומשעה שהגגון פרוס עליה, הסוכה פסולה, מפני שהגגון חוצץ בין הסכך לשמיים, ולאחר שיסירו את הגגון, הסוכה תחזור לכשרותה. אבל אם בנו את הסוכה בשעה שהגגון היה פרוס עליה, לדעת רבים הסוכה פסולה, משום שהכשר הסוכה צריך להיות על ידי הנחת הסכך, ולא על ידי הסרת הגגון. רשאי אדם לקיים את המצווה בסוכה שאולה, שחברו נתן לו רשות להשתמש בה. ואם חברו בעל הסוכה אינו נמצא שם, ואין דרך לבקש ממנו רשות, מותר לשבת בסוכתו, מפני שהעריכו חכמים שנוח לו ליהודי שיעשו מצווה בממונו, אבל אם ידוע שאותו אדם מקפיד שלא ייכנסו לסוכתו, או שיש חשש שמא יחזור, וכשיראה שאנשים זרים יושבים בסוכתו יתבייש להיכנס אליה, ויקפיד על כך שהם תופסים לו אותה, אסור לשבת בסוכתו בלא רשות מפורשת. אסור להקים את הסוכה בשטח פרטי בלא רשות, או בשטח ציבורי כשהציבור או נציגיו מתנגדים לכך. ואם הקים שם סוכה וישב בה, לא יברך על הישיבה בסוכה, שאין זה מברך, אלא מנעץ, כיוון שהקמת הסוכה נעשתה באיסור. סוכות, פרק ב', הלכה י"ד. עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה. הסוכה היא דירת ארעי, שמדרך הטבע המגורים בה אינם נוחים כמגורים בבית, וזוהי המצווה לגור בדירת ארעי במשך שבעת ימי חג הסוכות. וכיוון שהסוכה היא דירת ארעי, לא נצטווינו לעשות לקירות וסכך אטומים ומבודדים, כדי להגן על היושבים במקור, גשם וחום, כמו בבית רגיל. וכך יוצא שלפעמים השהייה בסוכה כרוכה בצער, ואזי פטורים מהמצווה, שהמצטער פטור מהסוכה. למשל, בעת שחם מאוד, או בלילות קרים מאוד, וכן בשעה שיורד גשם, פטורים מהסוכה. גם חולה שהישיבה בסוכה גורמת לו צער, פטור מהסוכה. ואין עליו חובה להקים לעצמו סוכה מרווחת ומוגנת כדי שיוכל לשהות בה בנחת כמו בבית. אבל מי שהתרשל בהקמת סוכתו, כך שגם במזג אוויר רגיל הוא מצטער בה, לא קיים את המצווה. שכן התברר למפרע שפשע בכך שלא הקים סוכה שראויה לדירת ארעי, שהרי אפילו במצבים רגילים הוא מצטער לשהות בה. ומי שמכיר בעצמו שהוא יכול לשהות בסוכה קטנה ורעועה בלא צער, יכול להקים סוכה כזו ולקיים בה את המצווה. ובתנאי שיקבל על עצמו שלא לטעון באמצע חג הסוכות, שהואיל והסוכה קטנה או רעועה, הוא מצטער בה. לדעת רבים, מי שהקים לעצמו סוכה שאינה ראויה לשינה, כגון שהוא נמצא במקום שהרוח שולטת בו, ועשה לסוכה דפנות עשויות רשת, והרוח והקור חודרים לתוכה, גם לאכילה סוכה זו פסולה. וכן מי שהקים סוכה במקום שהעבריינים מסתובבים בו בלילה ומסוכן לישון בה, סוכתו פסולה גם לאכילה, שכן המצווה שמוטלת עליו היא להכין סוכה שתשמש לו כדירת ארעי, לאכילה ושינה. וכיוון שסוכתו אינה ראויה לשינה, אינה נחשבת דירת ארעי, וגם לאכילה היא פסולה. ויש אומרים שגם סוכה שאינה ראויה לשינה, כשרה לאכילה. ואף שפשע בכך שלא הקים לעצמו סוכה שראויה לשינה, מכל מקום, כיוון שסוכתו ראויה לאכילה, אפשר לקיים בה את מצוות האכילה בסוכה. ואם הקים סוכה רגילה, שבארץ ישראל אפשר לישון בה, אלא שהואיל והוא גר בארצות קרות לא ניתן לישון בה, לכל הדעות הסוכה כשרה, שכן לא חייבה התורה להקים מבנה קבע עבור הסוכה. לפעמים אדם גר במקום שכדי לבנות בו סוכה הוא צריך להשקיע מאמצים רבים או ממון רב, ואזי עליו להשקיע בהכנת הסוכה, כפי שהיה מוכן להשקיע כדי להסדיר לעצמו מקום נוח למגורים למשך שבוע. כלומר, יחשוב לעצמו אם היה צריך לפנות את ביתו למשך שבוע, כמה היה מוכן לטרוח ולשלם כדי להסדיר לעצמו מקום מגורים נוח. את הטרחה והממון הזה עליו להשקיע כדי לבנות סוכה, או כדי לעבור למשך החג למקום שבו יוכל להקים סוכה. ומי שרגיל לצאת לנופש מעת לעת, צריך להשקיע בבניית הסוכה או בשכירת מקום שאפשר להקים בו סוכה, את הסכום שהוא מוכן לשלם על נופש של שבוע, כל אדם לפי עושרו. כאשר אדם עומד לקנות בית, עליו להקפיד שיהיה לו שם מקום להקים סוכה, ועליו להשקיע בזה כפי שאדם שצריך לפנות את ביתו בכל שנה למשך שבוע, מוכן להשקיע כדי שיוכל לחיות בנוחות במשך אותו שבוע כל השנים. ועשיר צריך להשקיע כפי שהיה מוכן להשקיע עבור נופש של שבוע בשנה למשך שנים רבות. סוכות, פרק ב', הלכה ט"ו. סוכה נאה. מצווה להקים סוכה נאה, מקושטת ונעימה, שנאמר, זה אלי וענווהו, ודרשו חכמים, התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה, וכך בכל המצוות. בזמן חכמים נהגו לקשט את הסוכה ביריעות צבעוניות וסדינים מצוירים, ולתלות בפירות כדוגמת אגוזים, אפרסקים, שקדים, רימונים, אשכולות ענבים, זרי שיבולים, וכלי זכוכית ממולאים ביינות, שמנים ומיני סלטות, סולת. והיה אסור לאוכלם במשך כל החג, הואיל והוקצו למצוות קישוט הסוכה. ורק מי שיתנה עליהם לפני החג שיוכל לאוכלם כשירצה, רשאי היה לאוכלם בחג. כיום פחות רגילים לקשט את הסוכה במיני מאכל, ונוהגים לקשט את הסוכה בשרשראות נייר ופלסטיק, פרחי נייר, תמונות יפות ונורות חשמל, וכן פורסים מפה יפה על השולחן ומניחים בסוכה כלים נעים. נחלקו הפוסקים בשאלה האם מותר לקשט את הסוכה בפסוקים כדוגמת בסוכות תשבו שבעת ימים. יש אוסרים, משום שרק לצורך גדול של לימוד התירו לכתוב חלקים מהתורה. ויש מתירים, משום שיש בזה תועלת חינוכית. למעשה אפשר להקל, ובתנאי שלא יכתבו את הפסוקים בכתב שקשר לספר תורה. בכלל הידור המצווה להקים סוכה מרווחת, מוגנת מהרוח והשמש, כדי שיהיה נעים לשבת בה. צריך להקפיד שלא להשאיר בסוכה כלי סעודה מלוכלכים, ולא לעשות בדברים שאינם מכובדים, ככביסה והחלפת חיתול לתינוק. אסור לסכך בצמחים שריחם רע, או שנושרים מהם עלים, שמא מחמת הריח הרע או העלים הנושרים, יניח את סוכתו וילך לביתו. אמנם בדיעבד, אם סיכך בהם, הסוכה כשרה. ואם הריח רע כל כך, עד שאין בני אדם יכולים לסובלו, הסוכה פסולה מהתורה, מפני שאינה ראויה לדירת אדם. יש להיזהר מפני שריפות בסוכה, שלא להניח בה נרות וחיבורי חשמל שאינם בטיחותיים, ולהרחיק את נורות החשמל מהסכך. סוכות, פרק ב', הלכה ט"ז. קדושת הסוכה וקישוטיה. הסוכה מקודשת למצוותה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם. ולכן, במשך כל ימי החג, אסור להשתמש בדבר מהסוכה, בין מן הסכך ובין מן הדפנות. הוסיפו חכמים ואסור להשתמש גם בדברי נוי שנועדו לייפות את הסוכה, שהואיל וגם בקישוטים יש מצווה, הוקצו למצוותם. וגם אם הסוכה נפלה, עדיין חל איסור להשתמש בשבריה וקישוטיה עד סוף החג. מכיוון שהאיסור נמשך עד סוף היום השביעי, ובכלל זה גם בבין השמשות, שהוא תחילת חג שמיני עצרת, ממילא האיסור נמשך עד סוף היום השמיני. אמנם, כיוון שהסוכה היא דירה, מותר לעשות בדפנות ובסכך כל שימוש שאדם רגיל לעשות בחוטלי ביתו ותקרתו. לפיכך, מותר להישען על דופן הסוכה ולתלות עליה חפצים, וכן מותר לתלות על הסכך בגד לייבוש. נמצא שהאיסור הוא לקחת דבר מהסוכה ולהשתמש בו, כגון ליטול קרש מהסוכה לצורך בניין, או אפילו קיסם לחצוץ שיניים, וכן אסור להסיר את הבדים שתולים על דפנות הסוכה, או את הקישוטים והפירות שתולים לנוי על הסכך, כדי להשתמש בהם לצורך אחר. וגם אסור ליטול מהם דבר בלא סיבה, מפני שהוא פוגם בכך בסוכה או בנויה. גם שטיח או מרצפות שהונחו על הרצפה דינם כקישוטים שהוקצו למצוות הסוכה. היה בסוכה או בקישוטים דבר שהחל להפריע, כגון קרש שהתרופף ומרעיש, או קישוט שנתבלה ומחייר את הסוכה, מותר להסירו ולזורקו דרך כבוד, אבל אסור להשתמש בו לצורך אחר. החל לרדת גשם שעלול לקלקל את הקישוטים, מותר להסירם כדי לתלותם אחר כך שוב. הגיעו לו קישוטים נעים יותר, מותר להסיר את הישנים כדי לתלות את הנעים יותר במקומם, ובתנאי שלא ישתמש בקישוטים שהסיר לצורך אחר, מפני שהוקצו למצווה. הרוצה שיהיה מותר לו ליהנות מהקישוטים שתלה בסוכה, יאמר לפני תחילת החג, אני מתנה על הקישוטים שאוכל להסירם וליהנות מהם מתי שארצה, וכך לא תחול עליהם קדושה, אבל על הסוכה עצמה שום תנאי לא יועיל. מותר לפרק סוכה כדי לבנותה במקום אחר, כי איסור המוקצה אוסר להשתמש בקרשי הסוכה לצורך אחר, אבל לצורך סוכה אחרת מותר. לאחר החג פוקעת הקדושה מהדפנות ומהסכך ומהקישוטים של הסוכה, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש של חול, אבל אסור לבזותם, כגון להשתמש בניירות לצורכי שירותים, או לפסוע על עצי הסוכה דרך ביזיון. סוכות, פרק ב', הלכה י"ז. פרגולה. פרגולה הינה מבנה עץ קבוע שמקימים בחצרות וגינות כדי ליצור מקום מוצלל לשבת תחתיו. השאלה האם עצי הפרגולה הקבועים יכולים להיחשב סכך כשר. יש מתירים וסוברים שהואיל והפרגולה לא נועדה לדירה וגם אינה ראויה לדירה, שהרי הגשם חודר דרכה, עצי הפרגולה כשרים לסכך. אלא שנכון להוסיף לכבוד החג מעט סכך, כדי שהפרגולה לא תחשב סוכה ישנה. ואם חמתה של הפרגולה מרובה מצילתה, צריך להוסיף עוד סכך עד שצילתה תהיה מרובה מחמתה. לעומתם יש מחמירים וסוברים שהועיל ומבנה הפרגולה חזק וקבוע, דין עצי הפרגולה כדין עצים שקבועים בגג הבית, שהם פסולים לסכך מהתורה, שכן היסוד העיקרי בסכך הסוכה שהוא צריך להיות ארעי, ופרגולה היא מבנה של קבע. למעשה, כיוון שמדובר בספק הנוגע לדין תורה, צריך להחמיר. לפיכך, אם רוב שטח הפרגולה, רוב שטח גג הפרגולה מקורה בקרשים קבועים, יש למעט את הקרשים הקבועים, עד שרוב שטח הגג יהיה פתוח ותהיה חמתו מרובה מצילתו, ויניחו על כל שטח הגג סכך כשר, באופן שגם בלא העצים המחוברים בפרגולה, צילתו של הסכך הכשר תהיה מרובה מחמתו, ועל ידי כך תהיה הסוכה כשרה. אפשרות נוספת להכשרת פרגולה שצילתה מרובה מחמתה, להסיר את הקרשים הקבועים שבפרגולה, ולהניחם שוב בלא להדביקם או לחברם במסמרים, וכל קרש שהונח מחדש כשר לסכך. כפי שלמדנו, צריך להקפיד להתחיל להקים את הדפנות לפני הנחת הסכך. וכל זמן שהקים בתחילה הדפנות בגובה טפח סמוך למקום הסכך, כבר נחשב שהתחיל את הדפנות, והסכך שהניח אחר כך כשר. בהרבה פרגולות יש דפנות של טפח סמוך לגג, ואזי אין צורך לדאוג לקבוע דבר בדופן לפני הנחת הסכך.